אנחנו עומדים בהפטרה של ג' בפורנותה, שרוב העולם נוהג בהקדנה בפסיקה לזרוע את פרק א' בישעיהו, חשבון ישעיהו בן עמוק, וממשיכים לקרואים את הפרק הזה עד סוף ז'. אז לפני שנדון במנהגים השונים של ההפטרה בפרשת לשבת דברים, אני רוצה להשלים עוד כמה דברים בקשר להשתלטותו של מנהג הפסיקתא על קהילות ישראל. אני מחפש כל הזמן את קו התפר, איפה בדיוק המנהג הזה הפך להיות המנהג השולט. זו שאלה לא פשוטה, אין תיעוד מדויק על הדבר הזה. זה קרה בימי הביניים, זה ברור, אבל מתי בימי הביניים ואיפה בימי הביניים, זאת השאלה. בשבוע שעבר הבאתי לכם תילום של רשימת ההפטרות של הרמב״ם, ומדברי הרמב״ם ניכר שבזמנו המנהג של הפסיקתא כבר התפשט, והרמב״ם כותב את זה גם בהלכות תפילה וגם בצמוד לרשימה, יש לנו את הרשימה הזאת. אז הרמב״ם בעצמו כותב את זה גם ברשימה, שבימינו לא נוהגים לקרוא את ההפטרות שכתבתי ברשימה, אלא התפשט נהג לקרוא בג' בפורנותא וז' בנחמתא ותרתי דסתרי, הוא מביא פחות או יותר את מנהג הפסיקתא כמנהג שפשט במקומו. כלומר, הרמב״ם יודע מצד אחד עדיין את ההפטרות המקוריות הבבליות, הוא קובע אותם גם כנראה להלכה, מכיוון שהרמב״ם פוסק להלכה את מה שהבבלי אומר, שההפטרה צריכה להיות בדדם אליו במקרה. ומצד שני, הרמב״ם לא מטמין את ראשו בחול ויודע שלא ככה נוהגים בזמנו, וכותב גם את המנהג הפשוט. המנהג הפשוט, הכוונה המנהג שמתפשט, והוא כותב אותו. אני מניח שהוא לא היה, אמרתי את זה גם בשבוע שעבר, הרמב״ם לא היה מרוצה מהמנהג הזה, שהוא לגידו היה מנהג צעיר ולא מבוסס על ההלכה. על איזה הלכה? שבבבלי. ובאמת בהפטרות הבבליות אין לנו דוגמה כזאת, חוץ מהפטרת שבת ערב ראש חודש שכבר הזכרנו. אין לנו דוגמה כזאת ש-20% משבתות השנה פתאום מפקיעות את עצמם מהקשר לפרשה. ולכן הרמב״ם ברשימה של ההפטרות קובע את ההפטרות שלדעתו מתאימות להלכה ולמסורת הקדומה הבבלית, שהרמב״ם היה נאמן לה. ובהלכות עצמם הוא אומר, אבל התפשט מנהג אחר, הוא לא אומר לבטל את המנהג הזה, הוא לא יוצא נגדו, כמו שלפעמים הוא עושה ואומר על מנהג שהוא מנהג לא נכון. אבל אולי אתם זוכרים עוד מקרה שהרמב״ם אומר מה הדין ומה המנהג שהוא לא כדין. מה? לא, שם הרמב״ם בתשובה כותב לשבת, לא לעמוד. שמה? צריך היה לומר כל ברכה בזמנה, ונוהגים ונר חנוכה, נכון? זה הדוגמה המפורסמת ביותר, נר חנוכה. לדעת הרמב״ם, מה מדין בגמרא, איך היה צריך לנהוג? מה? שראש המשפחה, לא, זה בכל מקרה ראש המשפחה, שמה? מה? לא, לא, נר לכל אחד ואחד, כמספר בני הבית, שראש המשפחה כמספר בני הבית, והמנהג הפשוט הוא לכפול את זה במספר הימים. שם רמב"ם אומר מה הצרך היה מצד הדין ומה נוהג בפועל, והוא לא נלחם במנהג, הוא אומר טוב, נהגו, נהגו. גם פה הוא מביא מה המנהג של הפטרות ג' בפורנות וז' בנחמתא, אבל לא שולל אותו. אז בזמן הרמב"ם במצרים אנחנו יודעים, יכולים להגיד, כלומר במאה ה-13 אנחנו יכולים להגיד שני דברים. א', שעדיין ידעו מהם ההפטרות המקוריות הבבליות, ובית שכבר לא נהגו בהם, אף אחד לא נהג בהם, שהמנהג הפשוט לא היה לקרוא בהפטרות הללו. אז מה אני מחפש? מה אני מחפש, אתם יודעים? אני מחפש עדות שקודמת לרמב״ם, שבאיזשהו מקום עדיין המנהג של הפסיקתא לא יתפלט, ושעדיין קראו הסתרות את ההסתרות הרביעה הבבליות. כי בספרד כנראה, אם הרשימה של האשכול מבטאת את ספרד הקדומה, מכיוון שזה כזכור לכם רשימה של רבי שמואל הנגיד, אז בספרד במאה העשירית, האחת עשרה, לא הכירו חוץ מאשר את הפסיקתא. באשכנז בתקופה המקבילה לא הכירו חוץ מאשר את הפסיקתא. ספרד זה קהילה עתיקה, באשכנז הקהילה היא פחות עתיקה, אנחנו יודעים פחות. מתי נוסדה קהילה יהודית באשכנז? מה? לא, לא, זו מאה עשירית. עושים אולי... אז איך נוסדה קהילה באשכנז? באו מאיטליה יהודים. אז כנראה שהקהילה האשכנזית מאז היא וצדה הכירה רק את המנהל של הפסיקתא ולא ידעה בכלל שיש הפתרות אחרות. אולי גם בספרד מימים קדמונים הכירו רק את המנהל של הפסיקתא. אני לא יודע, אין לנו עדות, אבל אני מחפש, חיפשתי איפה נוכל למצוא בתקופת הראשונים קהילה שלא הכירה את הפסיקתא או שקראה את ההפתרות הרגילות וידעת ולא מצאת על תאמין, אז מצאתי. אבל לפני כן נגיד איפה יש קהילה שעד היום לא נוהגת את מנהג הפסיקתא. מה? התימנים ודאי נוהגים את מנהג הפסיקתא, יש פה תימנים, אתה לא תימנים? ולמה אתה מוציא עליהם כזה לעד? הקהילה הזעירה, האיטלקים, מנהג בני רומא, זאת הקהילה היחידה שגם היום מקבלת את הפסיקתא אבל בשיעור מאוד מצומצם. אז בואו נשיג לכם את מנהג האיטלקים עד ימינו. עד ימינו זה אומר שבבית הכנסת האיטלקי בירושלים, וכך נוהגים גם היום, וכן בבתי כנסת בודדים שעדיין שומרים על מנהג איטליה המקורי באיטליה, יש כמה כאלה שעדיין מתפללים בהם בני איטליה. כבר הזכרתי שבאיטליה יש שלוש קהילות, שלושתן בירידה נוראה. הקהילה הספרדית שמבוססת בעיקר על יהודי צפון אפריקה, הקהילה האשכנזית של יהודים שבאו לאיטליה מכל מיני ארצות אשכנזיות, והקהילה האיטלקית המקורית של בני איטליה מדורי דורות, שזה עולם לפני עצמו. ועדיין יש כמה בתי כנסת באיטליה שנוהגים את מנהג הקהילות העתיקות של איטליה, ובירושלים יש בית כנסת אחד כזה שנמצא במרכז העיר ברחוב הלל, ואני תמיד אומר לעצמי, אם תהיה פעם בירושלים בשבת, תלך להתפלל שם. אז עכשיו נציג את קודם כל את מנהגם של בני איטליה. בני איטליה קוראים רק אחת בפורנותה ושלוש בנחנתה. אחת בפורנותה זה השבת. שבת דברים הם קוראים כמו כל עם ישראל, או כמעט כל עם ישראל, את ההסתרה של חזון ישעיהו. מה הם עושים במאיר זן בתמוז שתי שבתות? קוראים את ההסתרות, מה זה ההסתרות הרגילות? אלה שכתובות ברמב"ם. עכשיו, מה הם עושים אחרי תשעה באב? אז הם קוראים שבת ראשונה, שבת ואת חנם, נחמו נחמו. שבת שנייה, שבת עקב, הם קוראים, מה? ותונו ציון עזבני השם. ושבת שלישית, ראה, הם קוראים, מה? עניית סוערה לא נוחם. וזהו. בזה הם גמרו את הפסיקתא, ארבע שבתות הבאות, מה הם קוראים? את ההסתרות שכתובות ברמב״ם. מה? לא, אני מדבר על זן דנחמתא. גם אין להם, גם לא קוראים שבשובה. לא, הם קוראים כמו הרמב״ם עד לזאת הברכה. כלומר, קהילת יהודי איטליה, שהיא קהילה מאוד עתיקה, קיבלה את הפסיקתא, אבל בצורה חלקית בלבד. מתוך 11 שבתות, היא נוהגת רק 4 שבתות, אחת של פורנות ושלוש של נחמה. כלומר, כשליש מהשבתות של הפסיקתא היא קיבלה, ושני שליש היא דחתה. דחתה, הכוונה נשארה, לא דחתה, אלא נשארה במנהג הקדום לקרוא הפטרות מיוחדות לאותן שבתות, מעין הפרשה בדדה מילה. ועד היום, יהודי איטליה ככה נוהגים עד היום. אבל יהודי איטליה משקפים מציאות עתיקה שמשלבת חלק מהמנהג של הפסיקתא עם ההפטרות העתיקות יותר, עם ההפטרות הבבליות המקוריות. זה מה שמשתקף במנהג של יהודי איטליה. ואני מחפש מישהו שבכלל מבחינתו העולם עומד במקומו והפסיקתא לא, בכלל לא משחק את תפקיד. זה מה שאני מחפש. מצאתי את הדבר הזה בסידור הזה, סידורו של רבנו שלמה ברבי נתן הסטלג'ני, ינעיר סטג'למאסה, סטג'למיסה, אני לא יודע איך קוראים את זה, המכונה גם אלג'בלי, איש ההר. טוב, אז נציג לכם את האיש, אני חושב שכבר הזכרתי אותו בשיעור הזה על ההפטרות. לא? לא הזכרתי אותו? מזכיר אותו עכשיו. רבי שלמה ורבי נתן היה דיין בעיר סטג'למסה במרוקו. העיר סטג'למסה במרוקו נמצאת לא רחוק מהעיר פאס, שהיא קצת יותר מוכרת לכם, בזכות רבי יצחק אלפסי שחי בעיר פאס, והיא נמצאת בערים שנמצאים זה בדרום מערב מרוקו. ומתי הוא חי? הוא חי, רבי שלמה ורבי נתן, חצי דור לפני הרמב״ם, כלומר במאה ה-12, לא במאה ה-12. הוא היה דיין גדול ורב ידוע במרוקו, ובעצם מחבר את מסורת הגאונים, מושפע מאוד מהגאונים ממסורת הגאונים. הוא חי אחרי הריף כמובן, הרבה אחרי הריף, אבל באותו אזור שפעל הריף במרוקו. עכשיו הוא כתב סידור, בערבית כמובן. הסידור הזה היה ידוע מאוד בימי הביניים בארצות הדוברות ערבית. הראיה שבגניזה מצאו קטעים רבים של הסידור הזה, מה שמעיד על ההעתקה ועל שימוש ניכר בו. אבל מעולם הוא לא יצא בדפוס ונשאר רק בכתבי יד. לפני שנים ספורות, ממש לפני 3 שנים, 4 שנים, אני לא זוכר מתי, יצא תרגום, יצא סידור בתרגום לעברית על ידי יהודי בשם שמואל חגי, והסידור הזה פותח לפנינו צוהר למנהגם של יהודי מרוקו במאה ה-12, וכאן מתגלה לנו הדבר הבא, אני אחלק לכם דף. ובכן, יש לכם פה צילום של קטעים מהסידור של רבי שלמה ורבי נתן הסטלמסי, ומה שאתם יכולים לראות זה ככה. החלק העליון זה הסיום של הפטרות, הוא נותן רשימת הפטרות, כמו הרמב״ם. החלק העליון זה הפטרות מספר במדבר, אתם יכולים לראות שפנחס הוא מפתיר באליהו, טוב זה לא חוכמה, אבל גם מטוס הוא מפתיע ביהושע, ועל כן משה למכה בני ראובן למשפחותם אז יחלקו את הארץ. מסעי יהושע אלה הנחלות, דברים ואלה הדברים אשר דיבר השם על ישראל בירמיהו, ואת חנן והתפלל אל השם אחרי תיתי ספר המשנה, הפטרת עקב הלוך וקראתה באוזני ירושלים, ראה אנוכי בירמיהו, הנה ימים באים יום השם ותמותי לדוד צמח צדיק, שופטים הפטרת ויהי כאשר זקן שמואל, כי תצא מלחמת גוליית, כי תבוא אז יבנה יהושע מזבח, אתם ניצבים, ויאסוף יהושע כ"ד את כל שבטי ישראל שכמה וכו', האזינו, יש כאן טעות מצחיקה, ולקחתי אני מזמרת הארץ, מה צריך להיות? מצמרת הערב, עשרת יחזקאל, עשרת וזאת הברכה, תחילת ספר יהושע והיא אחרי מות משה. הרשימה הזאת מוכרת לכם רבותיי? מה? זה בדיוק הרשימה שנמצאת ברמב״ם, אבל הוא לא לקח את זה מהרמב״ם. למה לא? כי הוא קדם לרמב״ם. זה בדיוק הרשימה של הרמב״ם. מה? עכשיו אין לו אף מילה שבשבתות האלה בניגוד לרמב״ם, הוא לא אומר שצריך בשביל שמנהג פשוט ערינו אלה במרוקו לקרוא הפטרות אחרות בשבתות של ספר דברים, סוף במדבר וספר דברים, הוא לא אומר דבר כזה. אבל אחר כך הוא עובר, עכשיו אני מדלג, זה לא המשך רצוף בספר, עכשיו הוא אומר, עכשיו אחרי שהוא גומר את ספר דברים, הוא אומר עכשיו אני אתן לכם את ההפטרות המיוחדות לראש חודש, לחגים, למועדים וכדומה, ואז הוא כותב ככה, לקודם תשעה באב נקראו ההפטרות האלה לפי סדר. הראשונה מהן, שבת דברים, תקרא בה בכמה מקומות הפטרה, הראשונה הכוונה הכי צמודה לתשעה באב, שבת דברים, תקרא בה בכמה מקומות הפטרה דברי ירמיהו בן חלקיהו, ובאחרים יקראו חזון ישעיהו בן עמוס. ובשבת השנייה, והיא שבת שמעו דבר השם בית יעקב בירמיהו, ובזולתה נקראו מצג היחיזיון. לא, אז מה זה שבת דברים? זה לא ברור. שנה מהם שבת דברים? לא, לא, מה זה שבת דברים? ובזולתה, רק לא, ובשבת השלישית, והיא שבת איכה, יקראו הפטרה במצב מדינות, איכה הייתה לזונה והיא בישעיהו, ואחרת יקראו פליטים אחר ולכו על תעמוד ודמיהו. אני לא חושב שהוא הולך, מה זה שבת איכה? שבת איכה זה שבת... הראשונה זה אחרי שבעת פה בתמוז, זה לפי סדר הוא הולך, אבל אני לא יודע מה זה שבת דברים. מה? לא שומע, יש הצעה, מה זה שבת זה כאן? אולי טעות, אני לא יודע. מה? זה נכון, אבל אז הוא הולך אחורה. אז מה זה איכה? שבת השלישית זה השבת, איכה היא כאוף דבר, זה אף אין מיניים כזה בכלל. מה? מה זה השבת השלישית? השבת השלישית זה הכי צמודה לשבעת פה בתמוז, או הכי צמודה לתשעה באב? זה שקוראים בה, איכה הייתה לזונה.
ושבת איכה
הוא קורא לה שבת איכה, עשרה בעולם ירוקים, עשרה בעולם ירוקים. למה לא? אז מה זה שבת דברים? לא יודע. עכשיו תשימו לב, איך הוא מסכן את עניין שלוש שבתות הפורענות? ועניינות אלו, בג' שבתות אלו בלבד, אינם חיוב ואינם אלא מנהג. זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם, זה מנהג שהתחיל להתפשט לאחרונה, והוא אומר את זה בצורה יותר תקיפה. לא חייבים לקרוא את ההפטרות האלה, מי שרוצה לנהוג שינהג. עכשיו אין לו אף מילה בסידור על קריאת הפטרה אחרי תשעה באב. אחרי תשעה באב הרשימה חזור לרשימה. כלומר מה שיש לו לרבי שלמה זה רק שלוש בפורנותה, גם אותן הוא כותב שזה רק מנהג ולא חיוב, ויש לו הפטרות שצמודות פרשה ברשימה הרגילה, וגם השלוש בפורנותה זה לא הפסיקתא, אם אתם שמים לב. יש כאן פסיקתא של הפטרות אחרות לנמרי, ולכל שבת הוא מציע שתיים. כלומר אתה רואה שמנהג עדיין רוצה, לכל שבת פורנותה הוא מציע שתי אלטרנטיבות, ולכן אתה הגענו לזמן ולמקום שבו לפסיקתא אין שום אחיזה, או כמעט אין שום אחיזה. לא קוראים זין בנחמתא אחרי תשעה באב. לפני תשעה באב כנראה שרק מתחילים לקרוא הפטרות של פורענות, ועדיין אין מנהג קבוע, לכל שבת יש שתי הפטרות שונות, לא מהפסיקתא. ועדיין כנראה במקומו ובזמנו של רבי שלמה ברבי נתן, עדיין עולם כמנהגו נוהג. מה פירוש עולם כמנהגו נוהג? עדיין קוראים את ההפטרות הבבליות המקוריות, ועדיין לא התפשט מנהג הפסיקתא. אבל הנה לנו קהילה שיושבת בלב ליבה של מרוקו, ליד הסהרה, והיא לא מכירה עדיין את המנהג הארץ ישראלי של הפסיקתא, ונוהגת לפי המנהג הבבלי. יכול להיות שבספרד זה כבר לא היה ככה, יכול להיות שבאשכנז זה ודאי לא היה ככה, ואולי אפילו במצרים בזמנו, כלומר צפון אפריקה זה מקום כנראה שעדיין לא נכבש על ידי המנהג של הפסיקתא. ולכן אנחנו מוצאים את זה גם במצרים של הרמב״ם וגם במרוקו של רבי שלמה ברבי נתן, שני קצוות של צפון אפריקה, הקצה המערבי והקצה המזרחי. זה כנראה האזור שעדיין בימי הביניים, אחרי המאה הספירית והלאה, עדיין לא נהג את מנהג הפסיקתא. עכשיו, יהודי מרוקו לא יודעים את זה היום, עד כמה שאני יודע. הם לא מעלים על הדעת שלפני 800 שנה במרוקו עדיין לא קראו את הפטרות הפסיקתא. אבל זה תעודה ממרוקו שמעידה על, על סוף המאה ה-12 שעדיין העניין של הפסיקה עוד לא היה מוכר. אוקיי, עכשיו תפכו את הדף ואני אגיד לכם כבר בהזדמנות זו מה נתתי לכם בקו השני של הדף. בקו השני של הדף נתתי לכם את רשימת ההפטרות של המנהג האיטלקי בשלמותם, כלומר כל ההפטרות של המנהג האיטלקי. את הרשימה הזאת ערך דניאל גולדשמיט, דוקטור דניאל גולדשמיט, שמעתם על את שמו אולי? הוא אחד מחשובי חוקרי התפילה, הוא לא חי כבר, אבל הוא הוציא הגדה של פסח מאוד חשובה, והוא הוציא מאמרים חשובים, ספרים בנושא פיוט ותפילה. הוא הוציא גם את המהדורה המדעית של הקינות לתשעה באב, את המהדורה של הקינות לתשעה באב של גולדשמיט, אתם לא מכירים? וצליחות, לפי מהדורה מדעית של הצליחות, ויצא באותת מוסד הרב קוק שני הספרים האלה, הצליחות והקינות שלו יצאו באותת מוסד הרב קוק. והוא היה מחשובי החוקרים של הפיוט והתפילה בדורנו. עכשיו, איפה הרשימה הזאת לקוחה? הרשימה הזאת לקוחה מספר שנקרא מבוא למחזור בני רומא של שד"ל, שמואל דוד לוצאטו. לאחד המחזורים של האיטלקים במאה ה-19 הוציא שד"ל מבוא שבו יש צורה מפורטת של מנהגי יהודי איטליה, בני רומא מה שנקרא, והמבוא הזה יצא במהדורה של גולדשמיט, וגולדשמיט הוסיף לזה מאמר משלו על בני רומא, מנהג בני רומא. בסוף המאמר כנספח נותן גולדשמיט את הרשימה הזאת. עכשיו הרשימה הזאת של גולדשמיט כוללת בתוכה לא רק את ההפטרות אלא גם אם אתם שמים לב את המזמור. אז אני אסביר לכם קודם כל מה העניין הזה של המזמור. אחד הדברים המאפיינים את בני רומא, את האיטלקים, זה שלכל חג ולכל שבת בפתיחת הארון הם היו אומרים מזמור תהילים שנוגע לזמן הזה, או מזמור שקרוב לפרשה, או מזמור שקרוב לחג וכו'. במשך הזמן נשכחו המזמורים, מיהודי איטליה נשכחו המזמורים של השבתות הרגילות ונותרו רק המזמורים המיוחדים למועדים, אבל יהודי איטליה בירושלים החליטו לשחזר את המנהג ולמצוא מזמורים מתאימים לכל שבתות השנה, שזה כנראה היה המנהג העתיק ביהודי איטליה, רק שמשתכח. מה שיש לכם פה זה מעורב, כלומר לחגים, המזמורים שאומרים בחגים הם המזמורים המקוריים שכתובים במחזורים של בני איטליה, והמזמורים לשבתות הרגילות זה המזמורים המשוחזרים על ידי בני איטליה בירושלים, בקהילה הירושלמית, שהחליטו להחזיר את המנהג לקדמותו. אז יש לכם פה את המזמורים שאומרים בפתיחת הארון בכל שבת ושבת, שזה גם מנהג מיוחד ביהודי איטליה. עכשיו בואו נדבר על הסימנים. במקום שיש כוכבית אחת על ההפטרה, הכוונה שההפטרה הזאת שונה מהמקובל בפתיחה או בסיום, או גם בפתיחה וגם בסיום. כלומר קוראים אותה נבואה, אבל לא אותם פסוקים, לא התחלה ולא או לא סוף. עכשיו בסוגריים, ההשוואה היא לספרדים או אשכנזים. נגיד ההפטרה של בראשית, ישעיהו מ"ב א' עד כ"א, דומה להפטרה של הספרדים, אבל שונה בתיחום שלה. זה מה שכתוב פה. או ההפטרה לפרשת וירא דומה לאשכנזים לגמרי, זאת הפטרת האשכנזים. במקום שיש שתי כוכביות, אז הכוונה היא שיש כאן הפטרה מיוחדת לבני איטליה שאיננה דומה לשום עדה אחרת. עכשיו אם תסתכלו בהפטרות שבצד שמאל, ממתוק, מפנחת בעצם, כל ההפטרות כמעט הן בשתי כוכביות, כלומר, מיוחדות לבני איטליה. וכמובן הן לא מיוחדות לבני איטליה, אלא אלה ההפטרות שנמצאות איפה? ברמב"ם. אבל תשימו לב שבפנחת מתות ומסעי יש הפטרות מיוחדות לבני איטליה. פנחת זה טעות מה שהוא כתב, כי זה הפטרה שכולם קוראים עם פנחת לפני שבעה כבר בתמוז. מתות מסעי אבל זה הפטרות של הרמב"ם. דברים ישעיהו א' עד כ"ז זה החזון ישעיהו, זאת ההפטרה הרגילה שכולם קוראים. ואת חנן עקב ראה יוצא בזה, זה שלוש נחמתות שכולם קוראים. אבל מי שופטים כי תצא כי תבוא מצרים ויהיה לך אזינו, כל ההפטרות מסומנות משתי כוכביות. מדוע? כי כל ההפטרות האלה בני איטליה קוראים את ההפטרות של הרמב״ם, זאת אומרת ההפטרות המקוריות והתרביות, ואינן קוראים את ההפטרות של הפסיקתא. אז יש לכם פה בדף גם בהזדמנות זו את כל המנהג בני איטליה. מה? איפה? שבת תשובה, נכון. כן. כן, נכון. אוקיי, אז יש לכם פה את הרשימה של כל ההפטרות האיטלקיות, שלא תמצאו את זה אפילו לא בתנכים שיש לרשימות הפטרות. מי זה? יש בקורן, יש רק אשכנזים ספרדים. בחורב יש גם תימנים, אבל איטלקי אני חושב שאף אחד לא מסתמן. אז הרי לכם משלמה למה שיש לכם בתנכים. ופה יש לכם את הסידור של רבן עבודי שלמה ברמי ניסן, שמעיד על כך שלפי דעתי שבמרוקו במאה ה-12 בצופה לא הכירו את הפסיקתא ולא נהגו על פיה. זה קו התפר של השתלטות הפסיקתא לפחות על קהילות צפון אפריקה. מאה ה-12 מצאנו. זה מה שלה? זה את הארץ ישראל? לא, לא, הוא מושפע קצת מהמינה לארץ ישראלי, אבל אתה רואה שפה במקרה שלנו בכלל לא, הפסיקתא היא דווקא באה מארץ ישראל, והאיטלקים קיבלו את זה רק חצי, שליש. האיטלקים זה מנהג בפני עצמו, אמרתי, עם בפני עצמו. מושפע מאוד מארץ ישראל אבל. עכשיו נחזור להפטרת דברים. אז קודם כל נזכיר, לפי הרמב״ם ורבי שלמה ברבי נתן, מה הפטרת פרשת דברים, זוכרים? ירמיהו, פרק למד, ואלה הדברים אשר דיבר השם. זה סוג של הפטרה שמובהק, שהיא גזרה שווה כמו בשיטה ארץ ישראלית, שמה? המילים הראשונות של הסדר או של הפרשה והמילים הראשונות של ההפטרה הם אותן מילים, אלה הדברים. כן, עכשיו נראה מי מזכיר הפטרת פורענות בשבת הזאת. אז נתחיל ממה שמוזכר בסידור אוקטביה גאון. בסידור אוקטביה גאון כבר אנחנו רואים שבבבל התחילו לנהוג בנהגים מיוחדים בשבתות האלה, ואוקטביה גאון מביא שיש מי שמזכיר בשבת הזאת בירמיהו נ"ב, אני הזכרתי את זה בשיעור שעבר, ירמיהו נ"ב פסוק א' בן 21 שנה צדקיהו. למה מזכירים בהפטרה הזאת בג' בפורענות לפי רס"ג, לפי המנהג שרס"ג מביא? כי זה תיאור החורבן. אחד המנהגים שלנו מחזור רומניה, לא כל מחזור רומניה, לא כל מנהג רומניה, אבל אחד המנהגים מזכירים בשבת הזאת שמעו דבר השם, כלומר מה שאנחנו הזכרנו בשבת שעברה. זה בשתי קהילות בצפון אפריקה, קהילת ג'רבה וקהילת טריפולי, ג'רבה באי שנמצא בסמוך לטוניס, וטריפולי, איפה היא? לוב, בירת לוב, מזכירים בשבת שלישית של פורענות את ישעיהו כ"ב א' מסע גן חיזיון, מלאך קהלים כולך לגגות. אתם מכירים את הפרק הזה? אז זה מה שמזכירים בשתי קהילות בצפון אפריקה. זה מאוד מעניין שבאמת בדווקא בצפון אפריקה הם יש להם כאן משהו עצמאי. באיזה סידור? רבי שלמה מזכיר את זה בשבת, איזה? שנייה, כן. עכשיו, אלה המנהגים המיוחדים. שלושת אלה מזכירים אמנם בהפטרת פורענות בשבת הזאת, אבל לא בישעיהו פרק א'. מי מזכיר בישעיהו פרק א'? אשכנזים, ספרדים, תימנים ואיטלקים. גם איטלקים, כפי שראיתם זה עתה. שבת זרים, האיטלקים מתאחדים עם רוב העם בקריאת ישעיהו, חזון ישעיהו בן אמוץ. וגם מנהג רומניה, שכחתי, גם מנהג רומניה מזכירים בשבת הזאת את ההפטרה של ישעיהו פרק א'. גם המקורות הספרותיים, הרוקח, מקור אשכנזי, אבודרהם, מקור ספרדי, כולם מזכירים ישעיהו, חזון ישעיהו עד פסוק כ"ז. אבל לא כל המקורות הם כאלה. לדעת הרמב״ם, הרמב״ם מזכיר את המנהג להזכיר שלוש כפורענותא, אבל לא כמו שאנחנו נוהגים. מה מזכיר הרמב״ם? שבשבת שנייה קוראים חזון ישעיהו, ושבשבת שלישית קוראים איכה את א' זונה. כלומר, פרק א' ישעיהו לפי הרמב״ם מתחלק לשתי הפטרות פורנות. בעברים אחרות, במקום לחלק את ירמיהו א' ב', הרי מה שאנחנו עושים זה שבשתי שבתות הפורנות הראשונות לפי הפסיקתא קוראים נבואה ארוכה בירמיהו ומחלקים אותה לשתיים. זה מה שאנחנו עושים, הרי זה רצף אחד מה שקוראים. קוראים את התחלת ירמיהו ברצף. אלא שמפסיקים בשבת ראשונה באיפה מפסיקים? ראת הגועל עליהם בתחילת פרק ב', וממשיכים מיד בשבת הבאה באותו מקום, שימון והר השם. כלומר זה בעצם הפתעה אחת וחילקו אותה לשתי שבתות. אותו דבר עושה הרמב״ם רק הפוך. בשבת ראשונה קוראים בירמיהו, בשבת שנייה קוראים בישעיהו, אבל מתחילים בחזון וממשיכים בשבת שלישית ואיכה הייתה לזונת יריה נאמנה. זה המנהל שהרמב״ם מביא. ובין התימנים היו שנהגו, אולי עדיין יש כאלה, שבין התימנים שנהגו כמנהג הרמב״ם. מה? מי אלה? אתם? מי זה? הדרדרי? הבלדי. לא שומע. לא, לא, לא את הכל, אני לא זוכר מה הם קוראים לשבת ראשונה, לא, לא. עד איפה? אם הוא לא זוכר, אז מה אתה עושה ממנו? לא, לא, לא חושב שקוראים את כל... יש לנו פה רמב״ם, לא, יש לנו דף עם הרמב״ם. לא, לא, זה בלחוץ תפילה. רק עד ראת הגועל עלינו משה. זהו, אז זה, יש מסיימנים שנוהגים ככה עד היום, אתה נשמע הרמב״ם. יפה? אבל זה לא כל התימנים, רוב התימנים הם שנוהגים כמנהג הפסיקתא. מה? כן, מעניין. עכשיו האשכול. האשכול נותן לשתי שבתות פורנות הראשונות כמנהגנו, כלומר בירמיהו, שתי השבתות הראשונות, והשבת השלישית בישעיהו, אבל איזה ישעיהו? איכה הייתה לזונה. והוא כותב שרבותיו נתנו לו סימן, אצלנו הסימן הוא, איך, מה הסימן? בשה. אז הוא אומר לא, הסימן הוא בשה, באלף בסוף, דלת שין אלף. דברי ירמיהו, שימו דבר השם, ואיכה הייתה לזונה. זה הסימן שאומר האשכול. וגם, מה? איכה הייתה לזונה, ממשיכים הלאה בפרק ב', אני לא זוכר לא עד איפה. זה לא הפטרה, זאת אומרת, זה לא הפטרה קצרה, זה הפטרה מלאה. אנחנו ממשיכים הלאה. טוב, אז כיוון שכך, מה אנחנו, באיזה פסוקים נעסוק היום? מה? לא שומע. באיכה הייתה לזונה כמובן. למה? מכיוון שזה לכול העלמא, זה בקונצנזוס. לקרוא איכה הייתה לזונה בשבת דברים, זה בקונצנזוס. למה? זה גם טוען את מנהג הרמב״ם, האשכול, התימנים, וגם כל העדות האחרות קוראות את הפסוקים האלה. בעצם כמעט אין עדה שלא קוראת את הפסוקים האלה היום. אז נקרא את הפסקה הזאת. למה דווקא את הפסקה הזאת? מכיוון שאחת הבעיות המרכזיות שאפשר להציג אותה יפה בישעיהו פרק א', זאת השאלה הנצחית, איפה מתחילה נבואה ואיפה מסתיימת נבואה. אז אנחנו לא יכולים לענות בביטחון על השאלה הזאת בפרק א' בישעיהו, האם, למשל, האם שמעו דבר השם קציני סדום זה התחלת נבואה חדשה, או שזה המשך של הנבואה הקודמת? מה? אז הקורא אומר, בוודאי זה חלק מהנבואה הקודמת, למה? כי בפסוק האחרון של בפסוק ת' כתוב, לולא השם צבאות הותיר לנו שריד, כמעט כסדום, כמעט כסדום היינו לעמורה דמינו. והנה סדום ועמורה מופיעות שוב בפסוק י'. או, אבל השאלה, האם זה מעיד על אחדות אורגנית, כלומר זה עדות באמת לנבואה אחת, או שהסדרן שסידר את ספר ישעיהו, מי סידר את ספר ישעיהו לפי חז"ל? מי? בנציאה וציאתו, אז סידרו שתי נבואות בגלל שהם מצאו ביניהם קשר מילולי. אז קרא סדום ועמורה. הוא כאן בסוף הנבואה הזאת הוא מזכיר את סדום ועמורה, ובתחילת הנבואה הזאת הוא גם מזכיר את סדום ועמורה, למרות שבין שתי הנבואות האלה היה הפרש של 15 שנה, הם הצמידו אותם בספר יחד בגלל הדמיון המילולי. ואנחנו שלומדים את זה כאילו זה נבואה אחת, טועים בעצם. הולכים שולל אחרי הדמיון המקרי, שהקודמים סיברו את הנבואות של ישעיהו. זאת שאלה נצחית. לפי הערכתי זה שתי נבואות שאין ביניהם שום קשר. וזה המדרש חז"ל שאומר, לא לפתוח פה לרעה, הוא בעצם אומר שזה אין קשר בין הדברים. זה מה אתם יודעים למה אני מדבר, לא משנה. טוב. אבל, הפסקה שמתחילה באיכה הייתה לזונה, בואו נקרא אותה, ותגידו לי איפה אתם חושבים שזה ודאי נבואה אחת. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה ועתה מרצחים. כספך היה לציגים, שובעך מהול במים, שרייך צוררים וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם. לכן נאום האדון אדוני צבאות אביר ישראל, הוי אנחן מצרי ואנקמה מאויבי. ואשיבה ידי עלייך, ואצרוף כבור סיגייך, ואסיר הכל בדילייך. ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה, ושבע בצדקה. כאן מסתיימת ההפטרה. אינני יודע מה קורה עם הפסוקים הבאים עד פרק ב', האם הם חלק מאותה נבואה או לא. אתם מרגישים שהם דבר קצת שונה. אבל הפסקה הזאת שמסיימת את ההפטרה, פסוקים כ"א עד כ"ז, היא ללא ספק נבואה אחת. איך, למה ללא ספק? מה יש? נו, מה ההוכחות לזה? שזה כל הפסוקים הללו כ"א עד כ"ז, או כ"ח אפילו, לא, עד כ"ז, שבעה פסוקים הללו מהווים נבואה אחת. לכן, יש קישור לכם, יש כאן רשימה מכ"א עד כ"ג, רשימת מה? האשמות, החטאים, נכון? מכ"ד עד כ"ז מה? זה לא התוצאה, זה לא תיקון, המילה תיקון היא לא בדיוק מתאימה, עונש זה תיקון. עכשיו, נתחיל משהו בקשר לאיכה. המנהג לקרוא דווקא את הקטע הזה בשבת, או להדגיש אותו, נובע מזה שבאותה שבת קוראים איכה נופה. איך? בפרשת השבוע, בגלל שלעולם שבת שלפני תשעה באב. זה שבת פרשת דברים, אז אנחנו נפלים בשבת דברים איכה. איכה אצבה לבדי, תורככם ומסעכם ורבכם. אבו לכם, אנשים, ידועים, איך אבו לכם אנשים? חכמים, נבונים, ידועים לשלטתם. עכשיו, בסמוך לשבת הזאת, כלומר בתשעה באב שיחול באותו שבוע, קוראים עוד איכה. את האיכה מגילת איכה. ומדרש חז"ל כידוע קושר בין שלוש האיכות הללו, וכך דרשו חז"ל במדרש איכה רבה, שלושה נביאים נבאו בלשון איכה, ואלו הם משה, ישעיהו וירמיהו. ואין ספק שהמדרש הזה נוסף על מה? על זה שקראו את האיכה הזאת בצמיחות גדולה של זמן. שתי איכות קראו בשבת של לפני תשעה באב, ואיכה אחת בתשעה באב עצמו. משה אמר איכה יצא לבדי, ישעיה אמר איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, ירמיה אמר איכה ישבה בגד. משל למה הדבר דומה? למטרונה שהיו לה שלושה שושבינים, אחד ראה אותה בשלוותה, ואחד ראה אותה בניבולה, ואחד ראה אותה בפחזותה. אלו הם שלושה שושבינים, משה וישעיהו וירמיהו. משה ראה אותה בשלוותה ואמר איכה יצא לבדי, ישעיה ראה אותה בפחזותה ואמר איכה הייתה לזונה, ירמיה ראה אותה בניבולה ואמר איכה ישבה בדד. מה עושה המדרש הזה בעצם לומר? הוא קושר אומנם שלוש קריאות סמוכות, שתיים באותה שבת ואחת בתשעה באב, אבל מה הוא רוצה בעצם לומר? מה הרעיון שתמון מאחורי המדרש הזה שאיכה חורז את ההיסטוריה הישראלית מימי משה כשציון הייתה בשלוותה ועד ימי ירמיהו שרואה את ציון בניבולה? כן, מה אתם אומרים? נתחיל מישעיהו וירמיהו שזה בולט מאוד. החטא ועונשו. התפינה שנושא ישעיהו בהסתרה שלנו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, זו תפינה על מסר הירוד מבחינה מוסרית. מישהו מסרש ואומר, מלאתי משפט צדק ימין בה ואתה מרצחים. איך קרה הדבר שקריה נאמנה הפכה להיות לזונה? וזאת קריאתו של ישעיהו על החטא, ולכן ראה אותה במה? פחזותה. זה הביטוי במדרש, פחזותה. ראה אותה פוחזת, חוטא. ירמיהו קורא את האיכה על אותה עיר, אבל על ניבולה. איכה ישבה בדד העיר רבת עם, הייתה כאלמנה רבת במדינות. כלומר, עיר שהייתה גדולה ונשגבה ומעוללת, מכובדת, איך הפכה להיות אלמנה שיושבת בדד? זהו ירמיהו שראה אותה בניבולה. עכשיו אנחנו צריכים להשלים את הפאזל ולשאול, ומה משה רואה בדיוק? חייבים לפי זה להגיד שמשה רואה את מקור הבעיה. ומה הוא מקור הבעיה? למרות שעדיין זה לא חטא, ולכן זה לא פחזות וזה לא ניבול, זה מצב לכאורה תקין, אבל משהו בו מקולקל. ומה הוא הדבר המקולקל? מה? ההתייחסות למשפט. אני לא יודע, לא זה מה שהוא אומר. לא, הוא לא מתלונן על היחס למשפט, על היחס בין אדם לחברו. איכה הייתה לזדים תורככם ומצעכם ורמיכם. אתם רבים, אתם מפריחים, אני לא יכול לזדי לעמוד מול הסכסוכים הרבים שביניכם. אז זה עדיין לא החטאים שישעיהו צועק עליהם, אבל זה כבר המצטנים הראשונים שכבר בדור המדבר ניתן לראות אותם, של מריבות ויחסים עכורים בין אדם לחברו. אגב, נדמה לי שגם היום במדינת ישראל יש הכי הרבה עורכי דין יחסית לאזרחים. כן? זה נכון? למה? למה צריך כל כך הרבה עורכי דין? אולי באמת לא צריך כל כך. באמת לא צריך. זה נובע מהרבה מאוד פולניות. אבל ב', כשיש הרבה עורכי דין, זה לא תמיד בא לענות על צורך אמיתי, אבל זה מעורר את הפנייה אל עורכי דין. כשיש הרבה עורכי דין, אז גם כל דבר צריך להיות עניין להתעצמות משפטית, ואז יש פרטה לעורכי הדין. וכן, זה לא מצב טוב. זה בעצם מה שמשה אומר, אני צריך הרבה עורכי דין, אני צריך הרבה שופטים. למה? כי אתם מרבים לריב. אתם מרבים לטבוע איש את רעהו, אתם מרבים להסתכסך, ולכן אני צריך מנגנון משפטי גדול ומורכב. אז זה בעצם הניצן הראשון למה שעתיד להתפתח בימי ישעיהו, ולמה שעתיד להפוך להיות לאסון לאומי בימי ירמיהו. עכשיו נראה כאן את המבנה של הפסקה הזאת של כ"א עד כ"ז. זו כתבו וגילו את זה, והדברים מובאים בספרה של נחמה לייבוביץ', שהפסקה הזאת בנויה במבנה חייסקי מאוד בולט. בלב המבנה החייסקי של המבואה נמצא על הפסוק, החלק הראשון של פסוק ד', לכן נאום האדון השם גאות אוויר ישראל, אוויר ישראל. זה בעצם הציר המרכזי שמעביר את החצי של החטא אל החצי של העונש. וזה מקביל בסיפורים בספר במדבר להופעת כבוד השם בענן. לא יודע אם אתם יודעים מה אני מתכוון, שזה מופיע תמיד בציר המרכזי של הסיפור. הופעת השם, השם מופיע להגיב על מה שהיה בפסקה הקודמת. ובכן, מה היה בפסקה הקודמת? שרייך צוררים. שרייך, שימו לב, צוררים וחברי גנבים. יתום לא ישפוטו וריב אלמנה לא יבוא עליהם. החלק הראשון בפורענות הוא הוי אנחם מצרי ואם נקמה אויבי. מי הם הצרים והאויבים שהשם רוצה להינקם בהם? צרי, צוררים וחוזרי גנבים. המילה צרי וצרי כן נאמר בפסוק כ"ב, כספך היה לצדים שובעך מהול במים, תכף נפרש את זה, וכנגד זה נאמר בפסוק כ"ה, ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור צידייך. כספך היה לצדים ואצרוף כבור צידייך. מה זה בור? בורית, כבון. כן, ואסירה כל בדילייך. זה המשך הדבר, ואסירה כל בדילייך. בדילייך, בדיל, זה מסכת גדולה שמערבים אותה עם כסף ומזייפים ככה את טהרתו של הכסף. הלאה, מה עכשיו? לא צדק אלא מלעתים משפט, צדק ילין בהגעתה מרצחים, מלעתים משפט, מלעתים משפט, צדק ילין בה ועתה מרצחים. וכנגד זה מה הוא אומר בחלק של התיקון? והשיבה שופטייך, פסוק כבר, ושיבה שופטייך כזו ראשונה. ובכן, והשיבה שופטייך מלאתי משפט. אחריך אני אקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. אז זה מקביל איכה, רק שנייה, איכה עלתה לזונה עבדה נאמנה. וכאן בסיום נאמר אחרי כן יקרא לך עיר הצדק. עיר הצדק, אגב, מקביל, עיר הצדק מקביל גם לצדק ילין בה, כן? צדק ילין בה, עיר הצדק, קריה נאמנה. קריה נאמנה, איך הייתה לזונה קריה נאמנה? אחרי כן נקרא לך עיר הצדק, צדק קריה נאמנה. והמשפט האחרון, ציון במשפט תפדה ושווה בצדקה, שוב מחזיר אותנו למותים של מלאתי משפט. כן, צדק ילין בה, שתי המילים, צדק ומשפט, מופיעות גם בפסוק המסיים, ציון במשפט תפדה ושווה בצדקה. זה מאוד משכנע, וההקבלות הן כל כך ברורות, שאפילו ההקבלה הראשונה שיצאנו ממנה, שאולי נראתה לכם קצת מפוקפקת, צרייך וצרייך, היא ברורה עכשיו שזה במחוגה. כן. עכשיו נראה, אמרנו שהחצי השני של הנבואה אחרי הציר המרכזי, לכן האדון השם תורד עמים ישראל, שזה הופעת השם לעשות סדר ולהחזיר את המצב לתיקונו, המצב חוזר לתיקונו על ידי שתי פעולות שונות שהשם עושה, אחת אימה ואחת אימה. מה? עונש, והשנייה תיקון והחזרת המצב לקדמותו. עכשיו ההבדל בין העונש לבין החזרת המצב לקדמותו מסומן במילה אחת שחוזרת פעמיים, והשיבה. והשיבה והשיבה בשני פסוקים סמוכים. והשיבה ידי עלייך ואתרוף כבור סוגייך ואסיר הכל בדילייך. זה תיאור של מה? עונש. למה זה עונש? קודם כל הביטוי להשיב יד על מישהו זה להכביד עליו את היד, לאנוס אותו בכובד היד. והשיבה ידי עלייך. שני, איך צורף הצורף את הסיגים מהכסף? באש. ואצרוף כבור סיגייך, הכוונה, ואעביר אותך באש כדי להוציא ממך את כל המיותר, את כל התפל, ולהשאיר רק את החלק היקר, את הכסף הצרוף. אז ברור שזה תיאור של העונש. לאום הזאת, להשאיר השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, זה כמובן לא עונש, אלא תיקון חיובי. ועל זה, על סמך המילים האלה אנחנו מתפללים בתפילת הלחץ, השיב השופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה, וזה ודאי תפילה על דבר טוב, וזה תיקון. ואין המשמעות של והשיבה הזה כמשמעות של והשיבה הזה. זה אותה מילה, אבל זה משמעות לגמרי ראשונה. אז בעצם עד פה זה עונש ונקמה. הוי ינחנו צריי וינקמה מאויביי, והשיבה ידי עלייך ואתרוף באש כדור סיגייך, ואז בא התיקון. מה? אמרנו שבור זה כנראה... מה? לא, בור זה גם נקי, טהור. זה גם בורית זה סתבור. בור זה ניקיון, משהו נקי. ואחרי העונש יבוא החזרת, תבוא החזרת המצב לקדמותו. ואשיב השופטייך כבראשונה ויצאייך ובתחילה, אחרי כן יקרא לחיר הצדק קריה נאמנה כמו שהיית לפני שהתחלת לסטות מדרכך ולהפוך לזונה בראש הנבואה. כלומר, המצב הטוב מתואר כבר פה, איך הייתה לזונה קריה נאמנה? היא תחזור להיות קריה נאמנה. אחרי העונש היא תגיע שוב למצב של עיר הצדק קריה נאמנה, מלאתי משפט מי שצדק ילין בה ולא מרצחי. יפה. זה משכנע מאוד, כלומר, זה ברור לגמרי שלפנינו שפחנו עוד הקבלה. ברור מאוד שלפנינו נבואה אחת שמאוחדת בסגנון, במילים, במבנה המאוד מהודק שלה, זה ברעיון. הרעיון של התיאור של החטא של ירושלים עובר מהנורמות החברתיות כנראה לנורמות השלטוניות. כן? לא שומע.
זה אחראית
זה נכון, אבל כשאתה אומר, טוב, אולי נתחיל לדין בשאלה מה זה כספך היה לפגים צובך מעול במים. מה פירוש המשפט? מה נשנת פה ירושלים? ברמאות, בהונאה במסחר. זה, כך מסורשים רש"י ורד"ק את הפסוק הזה. כספך היה לפגים, הכוונה שהאנשים שמוכרים תכשיטים מרמים. מה הם מרמים? הם מערבזים מתכת זולה בתוך הכסף ומוכרים את זה כאילו זה היה כסף. רמאות במסחר. זה סובך מהמעול במים. טוב, טוב, איך? זה יין. מוזגים, כן, מוזגים... מה אפשר? אז באמת זה לא נמצא, אבל רק שנייה. כך מפרשים רש"י ורד"ק, שבעצם בפסוק הזה נאשמים התושבים בירושלים ברמאות במסחר, כולם מרמים את כולם. המוכר התכשיטים מרמה את מי שבא לקנות אצלו, ומוכר היין מרמה את מי שבא, וכולם מרמים את כולם, וזאת חברה שרמאות שוררת בתוכה כמכת מדינה. זה בעצם כך לפי רש"י ורד"ק.
בואו נכון מילה מדינה?
מה?
זה במשחק
זה מנהג מדינה, אבל אוי למדינה שזה מנהג. זה בדיוק מה שהנביא אומר, שכולם מרמים את כולם. איזה פרצוף יש לחברה שכולם מרמים את כולם? מישהו בסוף נדפק, זה לא שכולם שזה הופך להיות תקו. יש כאלה שמשלמים את המחיר. עכשיו אומר אבן עזרא, לא, זה לא הפירוש. כספי חייל הציגים זה משל, ומי הוא הכסף של החברה? השרים. כלומר, הוא משייך את זה כבר לצרייך, הקדמה לצרייך סוררים. הוא רואה את צרייך סוררים וחברי גנבים את הפירוש של כספי חייל הציגים. מה זה כספי חייל הציגים? השרים, המנהיגות, האליטה החברתית, היא נגועה בשחיתות ובנידות רעות, וזה המשל של כספי חייל הציגים. מה דעתכם על זה? זה הוא לא אומר, הוא לא ממשיך. אז שדל אומר, זה לא מתאים לצוב איך מעול במים. אלא לדמות את הספרים ואת המנהיגים לכסף, זה טובי. אבל להגיד עליהם שהם יין, והם לא יין נקי, אלא יין מעורב במים, זה דימוי מוזר, לא מתאים.
הרבה אנשים
מפקפקים. מה? יין זה שייך לצררה, למה? למה? יין היה המשקה הלאומי של התרבויות העתיקות, או יין או שחר. את זה שתו, לא היה קולה, לא היה ספרייט, לא היה כל המשקות שאנחנו רגילים. היו מצי פירות, אבל זה דבר מאוד נדיר. יין היה המשקה, עכשיו, שתו כל דבר עם יין. כלומר, לא שתו מים כנראה, סתם. והשתמשו ביין בתור תרכיב. לכן אנחנו עושים בגמרא שהיו מועלים שליש יין או שני שליש מים. היין שימש בתור, גם בתור נותן טעם למים הסלים, וגם בתור מה? גם בתור מטהר מים. כי האלכוהול שביין היה בבחינת מחטא של המים המזוהמים. היו נותנים שליש יין בתוך מים, היו משפרים גם את הטעם וגם את את החיידקים, וגם היה עוזר לחיידקים. מה?
אבל
זה מסע על כל העם. או, בדיוק, זה מה ששדל אומר. זה לא מתאים להגיד שזה, זה לא מתאים ליין, לא מתאים, אבל זה משל החברה. משל החברה, החברה כולה היא כמו כסף שהפך להיות ציגים, ויין שנמעל במים. כלומר, החברה כבר נגועה בחוסר ניקיון, חוסר נקיות. מה אתם אומרים על שלושת הפירושים האלה? בואו נחזור על שלושת הפירושים. רד"ק ורש"י ורד"ק מפרשים כפשוטו. כספי חייל הציגים צורך מעול במים, פירושו רמאות במסחר. אנשים מוכרים כסף לא נקי ויין מעורבב במים. אבן עזרא אומר שזה משל לשרים, ושד"ל אומר שזה לא מתאים, אבל זה כן מתאים להיות משל לחברה כולה. החברה כולה היא כסף לא, לא נקי, יין מעורבב, כן. אני לא יודע, לא צריך להגזים. אבל זה הורס, הרעיון הוא בדיוק אולי זה, שלפעמים חלק קטן בעם הורס את הכל. מספיק שיש פשיעה באחוזים אפילו נמוכים, ומעלימים עין מזה, ושכל החברה תהיה בעצם נאשמת בשחיתות. יכול להיות שזה בדיוק מה שהוא רוצה לומר. אל תגידו לי רק 10% פושעים. 10% פושעים שלא מטופלים כראוי, רוצחים. מה זה? רוצחים. אז זה הורס את כל החברה. כל החברה צריכה להיות מושחתת. או, אם אנחנו מסתכלים על המבנה של הנבואה, נראה שאנחנו יכולים להעדיף את אחד הפירושים. מה הוא אומר? להשיב הידי עלייך ואפרוס כדור סיגייך ואסיר הכל בדילייך. ברור שאין הכוונה למה? לרמאות במסחר. זה יכול ללכת עוד מבן עזרא ויותר טוב עם שדל. זה ברור, כי ברור שאפרוס כדור סיגייך זה שאת הכסף הלא נקי ממך, מהחברה, מהעם, צריך לצרוף את העם ולהסיר ממנו את הסיגים. זה מתאים מאוד לפירוש שדל, התקבולת הזאת.
מה
מה? של כסף אמיתי?
לא,
התיקים פה
באמת תיקים של תיגיית שלם.
איזה יכול להיות? יכול להיות שנפרש פה כרשי ורדת, ורד מזה להקבלה, הוא הופך את העם ל... אבל לפי שבאל זה ממש מוחלט. לא צריך להגיד שהוא עובר פה ממישור למישור, אלא הוא נשאר באותו מישור. על כל פנים, מה שרציתי להגיד, אם כן, שהתיאור של כספי חיילת סיבים סובך מאוד במים, זה תיאור השחיתות החברתית במישור הרחב ביותר. החברה, או לפי שבאל שזה דימוי של החברה כולה, או שזה תיאור של רמאות של האנשים שמרמים אלו את אלו במסחר. גם קודם, מלאתי משפט, צדק ילינדה ואתה מרצחים, מרצחים ולא המנהיגים. יש פושעים. פושעים הם מגיעים את ירושלים ואינם נותנים דין על מעשיהם. רמאות ברחובות ירושלים, בקיצור, עד כאן האשמת החברה. ומכאן האשמת המנהיגים. שרייך סוררים וחברי גנבים. מה?
כבר גם לכם
מדינה דבר.
כספי
חיילת סיגים
היה יותר מתאים
לשרים. אני לא חושב, אמרנו, בן עזרא, אם בן עזרא מפורש שכספי חיילת סיגים...
לא, זה סובב,
זה מדובר לחברה. כי גם החברה תחילה... זה מפורד כבר, החילוקים האלה. אנחנו קיבלנו את פירוש שבאל, אם אתם שמתם לב, ראינו בו יתרונות גדולים. שרי סוררים וחברי גנבים זה האשמת המנהיגות. עכשיו תשימו לב, במה נאשמים המנהיגים? סוררים זה האשמה כללית, אבל חברי גנבים... מה? בדיוק, הם קשורים, במקום לשפוט את הרשעים, את הפושעים, ולבער אותם מתוך החברה, הם מתחברים אל הפושעים ועושים יד אחת איתם. הם חברי גנבים, הם לא גנבים עצמם, הם חברי גנבים, לא ברור איך לפרש האם חברי זה החברים של הגנבים או חברי גנבים ראשון חבר, הם עצמם חבר גנבים, כן? קבוצות של גנבים, השרים הם קבוצות של גנבים, יש כאן, אבל אני חושב רוב הפרשנים יתרשו כפי הפירוש הראשון, הם מתחברים לגנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים. כלומר, ממי מקבלים את השוחד והשלמונים? מהפושעים שנותנים שוחד כדי שיאפשרו להם להמשיך לפשוע, לגנוב, לרצוח, בלי לתת את הדין. וממילא מי סובל מכל המבנה המושחת הזה? יתום לא ישפוט וריב אלמנה לא יבוא עליהם. כלומר, אם הגנבים הם עושים יד אחת, עם האלימים שבחברה הם עושים יד אחת, מקבלים מהם שוחד ושלמונים, ואת החלשים בחברה הם נותנים להם לסבול מתגרת ידם של הפושעים, ואינם עושים איתם צדק. יתום לא ישפוט וריב אלמנה לא יבוא עליהם. התיקון של המצב מחייב קודם כל ענישה, והענישה היא למי שאחראי על המצב הזה, לשרים הסוררים והגנבים וחברי הגנבים. קודם כל הם צריכים נקמה, ולכן הוא פותח בהוי ינחם מצרי וינקמה מאויבי, שאלה הם השרים הסוררים שבהם כללו כל המצב החברתי תלוי בהם. אחר כך העונש צריך לבוא על החברה כולה, ואחרי שהעונש התחיל בשרים והתרחב לחברה כולה, מגיע השלב שבו ניתן להשאיר את המצב לקדמותו. שהמנהיגים אינם רשעים כאלה, שהחברה נקייה מפושעים, ניתן להחזיר את המצב לקדמותו ולהפוך את ירושלים לעיר של צדק וקריה נאמנה.